הרמב״ם שהמצב הראשוני של נפש האדם זה שהנפש היא לוח חלק, ובשלב הזה בעצם עדיין אין הגדרה של לא שכל. אנחנו בעמוד רש למד זין. ובשלב הזה אין הגדרה של תוכן שכלי, אין הגדרה של מידות, כלומר אין משהו שיתקבע. אמרנו שמה שייצור את הנטיות הבסיסיות, מה שקורא לזה נטיות מולדות, זה לא הנפש אלא הגוף. זה שיש גוף שונה או מזק שונה בגוף, זה יותר מדויק, זה מה שייצור את הנטיות הבסיסיות. מה גורם להיווצרות המידות? מה שקורא להיווצרות המידות, כלומר להיווצרות הקיבוע במתעורר, את ההתעוררות המסוימת, הספונטנית, זה הפעולות. זה אמר הרמב״ם, אם אתה מבין שהנפש בנויה באופן כזה, שמה שקיבע בה את המידות זה בעצם הפעולות שעשית, חזרת, כן, התינוק, תודה. התינוק שכל פעם שאמא שלו יחרה לו בהנקה, הוא התחיל לצרוח צרחות אמים, אז זה קרה 10, 20, 30, 40 פעם, הוא קיבע אצל עצמו את הכעסנות. ואז הוא כבר הפך להיות בעל מידה כזאת על ידי הקיבוע. לכן המסקנה הייתה, אם בעצם מצב הנפש, המתעורר בנפש הוא מצב גמיש, כן, הוא יכול להשתנות, אז יש אפשרות גם לשנות אותו. כלומר, גם אחרי שהתקבע יש אפשרות לשנות אותו. זה נקודה לך אגב, שהיא מחודשת, אבל הרמב"ם למד אותה מתוך הניסיון. זאת אומרת, היה מקום לומר שמלוח חלק להביא אותו למצב של קיבוע במידה מסוימת, זהו, וזה יהיה בלתי הפיך. אבל אנחנו יודעים שזה הפיך, כן, מצד המציאות, רק השאלה מה ההסבר, איך זה יתהפך. אז זה יתהפך על ידי הפעולות האחרות שאתה תעשה, והם יגרמו בסופו של דבר לעקור את הקיבוע הקודם ולקבע איזשהו דבר חדש, והכיוון צריך להיות בסופו של דבר להגיע לאיזון הזה, שמו שאמרנו שהאיזון זה בעצם הטוב. כלומר, אנחנו בעצם מקבעים אצל עצמנו את אותו דבר ש... יש בו את הטוב שבשני הקצוות, כן? אנחנו לא פזרנים, אנחנו גם לא קמצנים, כן? אנחנו נדיבים, אנחנו כן משחררים את הממון לטובת הזולת, אבל במינון הנכון. אחר כך הרמב"ם דיבר על זה שיש, וזה הנהגת חוכמה, שאדם מתנהג באיזון הזה. אבל יש הנהגת חסידות, הוא קרא לה, כשמנהיגים הנהגת שמירה. זה בעצם משמעות הנהגת החסידות. אמרנו, לחסידות הזאת יש מחיר. כי הרי בסופו של דבר, הנהגת שמירה זה בעצם נטייה כלפי איזשהו קצה. אז שוב פעם, אתה לא נמצא, אתה לא בקצה, קצה, כן? כי אז זה היה שלילי. אתה נוטה באופן מסוים לקצה מסוים, וזה כדי שלא תגיע למצב שאתה מדרדר אל הקצה השלילי יותר. כן? כלומר, כי בנפש יש דינמיות, אז מה שיקרה לולי הנהגת השמירה, שתהיה הידרדרות אל הקצה השלילי יותר. לכן עדיף לי להיות נוטה במקצת אל הקצה החיובי יותר, נקרא לזה ככה, על מנת למנוע מצב של הידרדרות אל הקצה השלילי יותר. שאלנו, הרי סופו של דבר, אתה לא נמצא ממש באיזון, נכון? אתה משלם מחיר, כי אתה לא נמצא באיזון, כלומר אתה לא נמצא בהנהגה המיטבית, כן, ניקח את הנדיבות וכולו, אתה קצת פזרן, יכול להיות זה בעצם מה שיהיה, אתה לא פזרן, הפזרן השלילי, אתה קצת פזרן, אבל החסידות אומרת, עדיף להיות קצת פזרן, מאשר להיות קצת קמצן. כן, ואם אני לא אהיה קצת פזרן, אני אמצא את עצמי קצת קמצן. אתה צריך לעשות את החשבון, מה יקרה לולי הנהגת השמירה. זאת אומרת, החשבון של הסך הכולל, הוא... מעדיף את ההנהגה הזאת, והשכל נותן איזה אישור, זה הנקודה החשובה. כלומר, הנהגת השבירה היא מגובה גם במסקנת השכל, כמו שאמרנו. שאתה מבין שאתה עלול להיות נוטה אל הקצה השלילי, נוטה, אתה תהיה קצת קמצן, מוטב שתהיה קצת פזרן מאשר קצת קמצן. כן? מוטב שתהיה קצת סבלן יתר מאשר קצת כעסן. ולכן אתה תהיה נוטה לכיוון הזה. בתור הנהגת שמירה. זאת אומרת, גם הנהגת שמירה יש לה אישור של השכל. כן, בסופו של דבר. וזה בעצם הבחירה בדבר הטוב ביותר מבין האפשרויות הקיימות. כי לשמור על המיצוע באופן מוזן, הסבירות הגבוהה שלא תצליח לעמוד בזה. אם כי זה האידיאלי, כי זה בדיוק התמהיל הנכון בהקשר של התגובה שלך, אבל כמו שאמרנו, יהיה קשה מאוד לשמור על זה, ולכן כהנהגת שמירה עדיף יהיה להיות נוטה לך את הקצרים. אומר הרמב"ם, ואולם, מה שעשו החסידים בקצת הזמנים, וקצת אנשים מהם גם כן, מן הנטייה אל הקצה האחד, כמו הצום, והקימה בלילה, והלכת אכילת הבשר ושתיית היין, כל מיני הנהגות פרישות, והרחקת הנשים ולבישת הצמר והשיער, והשכינה בערים וההתבודדות במדברות, לא עשו דבר מאלה, אלא על דרך הרפואה, כמו שזכרנו לפסד אנשי המדינה גם כן, כאשר ראו שהם נפסדים, וכשאתה אומרו יד מעשיהם, וכשום הפסד מידותיהם בחברתם. הלכו מאיתם למדברות, ומקום שאין שם אדם רע, על דרך מאמר הנביא, מיתנה לי במדבר, מלון אורחים, ועזבה את עמי, ולכה מאיתם, כי כולם מנעפים עצרת בוגדים. טוב. בואו נראה עכשיו את הסוגיה הבאה של הממדן. הממדן עכשיו בסוגיה של הנהגות שנראות סותרות את מה שהוא אמר. מקודם הוא דיבר על הנהגות שנראות שיש בהן סתירה, כי מדובר על אנשים שלא מכוונים למיצוע, אלא מתאים לאחת מהקצוות, נכון? ועל זה הוא אמר, תשמע, זה הנהגת שמירה, נסביר את ההיגיון שעומד אחרי הנהגה הזאת. כמו שסברנו. אבל פה הוא מקשה קושייה אחרת. הוא אומר, יש אנשים גדולים, כן, אתה יכול לראות את זה אצל הנביאים, תראה את זה אצל אליהו הנביא, תראה את זה אצל שמואל הנביא, אתה יכול לראות איך שחזל ככה הדגישו כל מיני דברים בהנהגות של שמואל, תראה את זה אצל חסידים, כן, תראה את זה אצל כל מיני אנשים בעלי מדרגות גבוהות, שהם חיים בפרישות קיצונית. עכשיו, מה תאמר, מה הפשר של פרישות קיצונית? מה זה הנהגת שמירה? עכשיו בואו ננסה להבין למה זה לא שייך לומר זה הנהגת שמירה. הרי מה המטרה של הנהגת שמירה? הרי זה לא יכול להיות בהיגיון הנהגת שמירה. הרי מה המטרה של הנהגת שמירה? כדי שגם אם תהיה הפרה של האיזון, לא תהיה רחוק ממנו לצד הבעייתי. אז מה אתה אומר? אתה מביא על עצמך חולי, חולי בפועל, זאת אומרת באופן יזום, אתה הופך את עצמך להיות חולה, כדי לשמור את עצמך מאותו חולי, כאילו מה, איזה היגיון יש בזה? הנהגת קצה היא חולי. אז מה אתה אומר? לא, אני אגיד לך למה הם עשו את זה, כי הם רצו הנהגת שמירה, לכן הם הלכו לקצה שבקצה. אבל הקצה שבקצה זה החולי עצמו. אז מה ההיגיון? כן, זה כמו נניח אדם שאמר לרופא, תראה, חסר לך סוכר בגוף. בסדר, אז יש לו קצת נטייה לחיסרון בדבר הזה. אז מה הוא עושה? אז הוא מלעיט את עצמו עכשיו בכל מיני מאכלים, שיהפכו אותו להיות עם מחלת סוכר. אין בזה שום היגיון. אז אי אפשר להגיד זה הנהגת שמירה. אז מה ההיגיון בהנהגה הזאת? זה כאילו להביא על עצמך את החולי. עכשיו רק לשים לב, מה הרמב"ם עונה? הוא עונה שהפשר של הנהגת הקצה הזאת, שבעצם במושגים שלנו היא חולי, הייתה לאחת משתי סיבות. סיבה ראשונה הוא אומר, לא עשו דבר מלא על דרך הרפואה, הוא אומר, אל תחשוב, זה לא שהם ראו בזה אידיאל, זה דרך הרפואה. מה אתה שואל, הם הלכו לקצה? כן, בתור דרך רפואה. תכף נדבר על הנקודה הזאת. מה זה, מה הפשר של דרך הרפואה הזאת? דבר נוסף, הוא אומר, הם רצו להתרחק מהחברה הרעה. הוא אומר, ולהפסד אנשי המדינה גם כן, כאשר ראו שהם מפסדים, כשתם ראויית מעשיהם, חשבו מפסד מדותיהם וחברתם ומתעלמים מדברות. אבל אם נשים לב, ובואו נבחן כל אחת מהאפשרויות שהוא אומר. כשהוא אומר שהחסידים האלה, קודם כל הוא מגדיר את זה בקצת הזמנים, וקצת אנשים הם גם כן. הוא אומר, אם תסתכל, זה לא כל האנשי החסידים, זה קצת מהחסידים, וגם זה לא כל הזמן. זה לא שיטה של כל החיים שחיים בצורה כזאת. זה לתקופות מסוימות. אז הוא אומר, קודם כל זה הנהגת רפואה. עכשיו ביחס לנקודה הזאת של הנהגת רפואה, נניח, תראו, הוא אומר, הם לקחו את הצום, כן? הנחת אכילת הבשר ושתיית היין, חקת נשים, ובשעת הצמר והשיער, כן? כל אלו זה, בעצם מה זה הצמר והשיער? הכוונה זה הנהגת פרישות כזאת, כן? זה לא בגד מענג, לא בגד משי ואפילו לא בגד כותנה. זה בגד שמעיק על הגוף. עכשיו, כל זה הם עשו כדי... עכשיו, צריך לומר שהם ראו בעצמם, אם אני מסביר את זה כנגד רפואה, הם ראו בעצמם את עצמם כחולים. כחולים. במחלה של נטייה נניח ותאוות, בהקשרים האלה, ובתור חולים הם חיפשו את הנהגת הרפואה, אבל הנהגת הרפואה זה ללכת לקצה. אז אם ראית מהם מישהו שהולך לקצה, תדע לך זה הנהגת רפואה. זאת אומרת, לפי מה שהרמב״ם אומר, אין מושג כזה פרישות קיצונית כשיטת חיים. אין דבר כזה. רק כהנהגת רפואה. יש כן דבר שהוא יכול להיות ממושך למשך זמן, זה פרישות חברתית. זה הדבר השני שהוא אומר. ולפסד אנשי המדינה גם כן, כאשר ראש המפסדים פגישתם, אז הם הלכו מאיתנו מדברות. עכשיו, הפרישות החברתית היא נוגעת לא לשאלה מה אתה עושה עם עצמך, אם אתה עושה צומות או וכו' וכו', אלא רק בשאלה איפה אתה גר. אתה גר בחברת בני אדם או שאתה מתרחק מהם למדבר. אז שים לב. בעצם מה שהוא אומר, הפרישות בחברת בני אדם לא תניג שום הנהגה יותר מאשר ההנהגה של ללכת לגור במקום מרוחק, כי החברה של הבני אדם מסוימים, מאלו שהוא רואה אותם לנגד עיניו, כן, תגרום לו קלקולים מוסריים. וזה יכול דרך אגב, יכול להיות אדם עשה את זה במשך כל ימי החיים שלו, כי אין לו ברירה, כי החברה האנושית הרגילה שהוא יכול להשתייך אליה היא כל כך מקולקלת שהוא לא יצליח לעמוד בקשר איתם בלי להתקלקל. כי יש נטייה טבעית של התמזגות של בני אדם. כן, וזה כולנו מכירים את הדבר הזה, מה שקראו לזה הפילוסופים, האדם הוא מדיני בטבע. האדם מדיני בטבע. כלומר, האדם חי בקבוצה. זה האופן של החיים שלנו כבני אדם, וזה מתבטא בשני עניינים. אחד, קודם כל, הצרכים אפילו הפיזיים שלנו, החומריים שלנו, אפילו החומריים שלנו, בדרך כלל לספק את כל הצרכים, אנחנו נצטרך חברה אנושית. לא יספיק לנו להיות עם עצמנו, כדי לספק את כל הצרכים, כי סיפור כל הצרכים של בני אדם דורש גם מיומנויות שונות. ולכן אפילו הצרכים הפיזיים שלך, ובוא ניקח אפילו הצורך הביטחוני להגן על עצמך מפני כל מיני דברים, שזה יכול להיות בעלי חיים, או פגעי טבע, או בני אדם אחרים שיכולים להילחם בך, אז הצורך הביטחוני, הקיומי, הבסיסי, מצריך, וגם הצורך של כל מיני מיומנויות שמלאכות. כן, לא כל אחד יש לו את היכולת להיות רופא, כדי לתקן את הגוף במצבים של קלקול. אז אפילו הצרכים הכי בסיסיים של הקיום מצריכים אותנו התחברות עם אנשים, אבל מעבר לזה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן שמבחינה נפשית, פסיכולוגית, אנחנו נרגיש באופן מאוד מאוד חזק את הצורך שלנו להיות מחוברים לאנשים. לכן בני אדם שחיים באופן מבודד מחברה אנושית, הם נעשים לוקים בנפשם. אתם יודעים, יש כל מיני מחקרים שעשו להביא כמה בן אדם יכול לשהות מבודד מחברה אנושית. אני נראיתי פעם שזה היה חודשים ארוכים, בלי שום קשר, בלי שום קשר לשום אדם. איך הוא קיבל את האוכל שלו? היה איזה דרך ששלשלו לו אוכל, והוא היה נמצא בתוך איזושהי מערה, האיש הזה, אבל זה לא בדיוק בלי שום קשר לחברה אנושית. כי ספרים היו לו. אם לא היה לו ספרים, הוא היה נטרף את דעתו לחלוטין. ספרים היו. עכשיו, ספרים זה סוג של תקשור עם בני אדם. ברמה מסוימת, כן? אתה לא מדבר עם מישהו, אבל אתה יש לך שיח ושיג עם דברים שאדם כתב. ולא הייתה לו מגבלה על ספרים. זה מישהו עשה את זה, ובאיזשהו שלב הוא לא היה מסוגל. זה גם אנשים, אנשי קצה, כן? זה לא אנשים רגילים, מבחינת כוחות הנפש. אני לא יודע אם הוא לא בבסיס כבר, זה משהו משובש בהקשרים הפסיכולוגיים של הקשר לבני אדם. אבל גם זה, גם בקצה של הקצה, עם כל מיני חיבורים כאלו אחרים, היה לזה איזשהו סוף אחרי חודשים ארוכים, כי הנפש האנושית לא בנויה לבדידות הזאת. כך הקדוש ברוך הוא יצר אותה. אז לכן, זה הנהגה שיכולה להיות רק אם אתה עושה אותה כהנהגת שמירה ממצב מוסרי מקולקל אצל חברה של בני אדם אחרים, והנהגת רפואה, כמו שהוא אמר. אם אנחנו מדברים על פרישות קיצונית ממאכלים, משינה, מכל מיני דברים מהסוג הזה, זה הנהגה זמנית כהנהגת רפואה בלבד. אבל לשים לב, הרמב״ם לשיטתו אין לגיטימציה לפרישות קיצונית כשיטת חיים. רק כהנהגת רפואה. רק כהנהגת רפואה. זאת אומרת שגם, כן, שבמצב האידיאלי, גם אם אדם הוא משה רבנו, לא יהיה לו כשיטה פרישות קיצונית מצרכים חומריים. עכשיו, יש מקום לדון, מה זה נקרא המצב המאוזן, וברור שהוא משתנה מאדם לאדם. כן, קחו לדוגמה, הבדלים בבני אדם בשאלת כמות המזון שנדרשת בשביל הגוף שלהם. יש אנשים שצריכים הרבה מזון בשביל תפקודי גוף בסיסיים, ויש אנשים שצריכים מאוד מעט מזון בשביל תפקודי גוף בסיסיים. וזה מאוד מאוד תלוי במבנה הגוף, ובחילוף החומרים שנמצא בגוף. וזה הבדלים שאי אפשר יהיה להתעלם מהם. זאת אומרת, האדם הזה שבטבע הבסיסי שלו הוא זקוק למעט מזון, אם הוא ייקח את כמות ממוצעת נניח, אז אצלו זה הפרזה, כי הוא לא צריך את זה. ואדם שזקוק להרבה מזון, ברמה של הגוף, אם הוא ייקח מעט מזון, אז זה נקרא חולי, כי הוא הורס את הגוף שלו. אבל צריך להתחשב גם בצרכים נפשיים, לא רק בצרכים של מה הגוף מבחינת חילוף החומרים, או לא יודע, בדיוק כל מיני עניינים שקשורים לבני הגוף עצמו, מה הנפש דורשת. כלומר, יש אנשים שבנטייה הטבעית שלהם, יש להם יותר שמחה מאכילה ושתייה. יש אנשים שאצלהם אכילה ושתייה זה לא משהו שמשמעותי. אז ברור שזה יהיה שונה בין אדם כזה לאדם אחר. ולא רק בגלל צורכי הגוף, אלא גם בגלל צורכי הנפש. זאת אומרת, מושג הפרישות המאוזנת ביחס לאכילה ושתייה צריך להתחשב בטבע היסודי של האדם, טבעו הגופני וטבעו הנפשי. כן, יש אדם איסטיניס ויש אדם שהוא יותר בעל, כן, יותר מחוספס, נקרא לזה כך. אז זה ישתנה מאדם לאדם. ולכן זה שההוא, האיסטיניס, מצריך דווקא מזונות מסוימים, עם איכות מסוימת, וזה, הוא אוכל רק אוכל טרי שבשלו אותו היום. אני הכרתי דרך אגב בן אדם שהיה אוכל מאוד מעט, כלומר הוא עדין מאוד בטבע הגוף שלו, מבחינת הצורך של האכילה, אבל הוא לא יכל לאכול, לא יכל לאכול מה שלא בשלו אותו באותו יום. זה איסטיניסיות מיוחדת. עכשיו, לא תגיד שהוא פראי בתאוות האכילה שלו, הוא אוכל מאוד קצת, אבל הוא מאוד מעודן. יכול ככה גמרא אומרת, נכון, שאמר לעצמו שאם הוא יאכל, רב יוסף, אם הוא יאכל משהו עכשיו, אז הוא לא יאכל לאכול בלילה סדר. אפילו טיפה קטנה, הוא לא סתום לו את התאבון. זה אנשים מאוד, מאוד עדינים ומאוד איסטיניסים. זאת אומרת, נצחו, אז מה תגיד? מה זה שאתה מקפיד לאכול דווקא את זה, את הטרי, זה אומר שיש בך איזה שוקות גדולות לאכילה? לא. זה צורך נפשי מסוים. Okay. טוב, אנחנו נעצור כאן. כן.
יש עניין לשנות את הצרכים.